אם תעשו סקר בין 10 אנשים שתפגשו באופן אקראי ברחוב, 10 מהם יגידו לכם שהם אומרים תמיד רק את האמת. אבל האמת היא ששקר זה אחד הדברים הכי שימושיים בחיים. יש פתגם שאומר שעם שקר אחד קטן אפשר לחסוך טילי טילים של הסברים אמיתיים. כל אחד מכיר את הסיטואציה הזאת מהחיים שלו. לפעמים עשית איזה משהו, לקחת, הבאת, ומאשימים אותך שזה לא בסדר ולא היית צריך. ואם תתעקש להגיד את האמת, לך תדע, יאמינו, לא יאמינו, יבינו אותך, לא יבינו אותך. אם תרשה לעצמך להגיד שקר אחד קטן, שקרון קטנצ'יק, בקלה קלות אתה תתחמק ותצא מהעניין בשלום. והפיתוי פה באמת מאוד גדול. הרבה פעמים בן אדם עומד בדילמה להתעקש על האמת או להרשות לעצמי לשקר. אני לא מדבר איתכם על התחום של הפוליטיקה, ששם יש כאלה שהשקר הפך אצלם לכלי העבודה המרכזי. כולם זוכים את ראש הממשלה שהבטיח משהו לפני הבחירות, וכשאחרי זה שאלו אותו, אבל למה אתה לא מקיים? הרי הבטחת. אז הוא אמר, נכון שהבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אבל גם בעולם הכללי, הנושא של שקר כל כך נפוץ, עד שאפילו קבעו יום מיוחד בשנה, 1 באפריל, שהוא נקרא יום השקר הבינלאומי. כי לשקר זה באמת קל מאוד. הגמרא אפילו אומרת שלא בכדי האמת, האותיות שלה רחוקות, והשקר האותיות שלו קרובות. אמת, האותיות שלה זה א' בהתחלה, מ' באמצע ות' בסוף. אותיות מאוד רחוקות על פני כל א' ב'. השקר לעומת זאת, האותיות שלו מאוד מאוד קרובות. שין קופרש, האותיות הסמוכות שנמצאות שם בסוף הרשימה. כך בגמרא מסכת שבת. מה זה בא להגיד? ששקר זה מאוד קרוב וקל ופשוט. מי שמתעקש לדבוק באמת, זה כבד, זה קשה, זה צריך באמת אורך רוח וכוחות גדולים. והרבה אנשים, גם אם הם לא מרשים לעצמם לשקר במצח נחושה, אבל לפחות מדי פעם איזה משהו קטן, מה שקוראים שקר לבן. שמעתם פעם את הביטוי הזה, שקר לבן? שהוא דבר שמותר כביכול? שימו לב דבר מעניין, מי השקרן הכי גדול שאנחנו מוצאים בתנך? לבן הארמי, האבא של כל הרמאים, שבכל הזדמנות רימה, שיקר, תחמן. ואיך קוראים לבן אדם? הוא קורא לעצמו לבן. משהו כזה טהור, זך, נקי. אתם מבינים? הבן אדם כל כך שקרן, שאפילו בשם שלו הוא משקר להגיד כמה הוא נקי. בחיים הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדילמות. האם כאן אני חייב לדבוק באמת, או שאולי אפשר קצת לשקר ולשנות? ואני אתן לכם 2-3 דוגמאות מן החיים, בוודאי בחלקם נפגשתם בעצמכם. מקרה מספר 1. מדריך בבני עקיבא מגיע לחניכים שלו ואומר להם, תשמעו חבר'ה, זכיתם. בעוד 3 שבועות הולכת להתקיים פגישה מאוד חשובה של נציגי חניכי תנועות הנוער עם ראש העיר בכבודו ובעצמו. ואתם נבחרתם כדי לייצג את הסניף שלנו במפגש הזה. אם תצליחו לשכנע אותו, עשיתם את זה. נוכל לקבל לו תקציבים, מבנה יותר גדול, שיפוץ, טיולים. השיחה שלכם איתו מאוד מאוד חשובה. והם נענים לאתגר, במשך החודש שעד המפגש הם מתכוננים. חושבים מה הם הולכים להגיד לו, אפילו כותבים את זה, מתאמנים, אומרים נגיד ככה, נגיד ככה. ביום של המפגש הם מגיעים שעתיים לפני הזמן, לבושים כולם בבגדי שבת יפים, ואז פוגשים את המדריך שאומר להם, האמת חבר'ה, אני לא אמרתי לכם בדיוק את האמת. אתם לא הולכים להיפגש עם ראש העיר. אתם הולכים להיפגש עם מישהו הרבה יותר חשוב. עם ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, תפילת מנחה, יאללה בואו. טוב, כמובן שהם רצו לסקול אותו באבנים על התרגיל שהוא עשה להם. אבל מה המדריך רצה להעביר בתרגיל הזה? הוא רצה להעביר להם את המסר, חבר'ה, אתם רואים כמה אתם התכוננתם, כמה תרגלתם, כמה התאמנתם, לקראת מפגש עם בשר ודם. אמנם ראש העיר, אבל בן אדם כמוני וכמוכם. תראו איך אתם מתנהגים בתפילה, איך אתם מזלזלים, לא מתכוננים, מאחרים, מדברים תוך כדי, עושים שטויות. ככה? והשאלה שאני רוצה לשאול, האם מותר לעשות את התרגיל הזה? האם מותר לך לשקר? לספר דבר שלא היה ולא נברא. כשיש לך פה מטרה חיובית, למשל להעביר איזשהו מסר חינוכי. הרבה פעמים כדי להעביר מסר, אם תספר לילד איזה סיפור דמיוני, כי יד הדמיון הטובה עליך, אתה יכול להעביר מסרים מאוד יפים. האם מותר לעשות דבר כזה? או שאין דבר כזה? שקר זה שקר. זו שאלה מספר אחת. דילמה לדוגמה. אתן לכם דוגמה שנייה. אחותך מגיעה אליך ואומרת, תגיד, מה אתה חושב על החולצה היפה שקניתי? ואתה, את מסתכלים עליה ואתם חושבים לעצמכם, אוי ואבוי. ואת שואלת אותה, תגידי, כמה זה עלה? והוא אומר, במבצע משהו חבל על הזמן, 150 שקל. ואת אומרת לעצמך בלב, וואי, 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 וואי. אני לפיג'מה לא הייתי לובשת דבר כזה. אפילו היו משלמים לי. מה תגידי לה עכשיו? תגידי לה מה שאת חושבת? או שתגידי לה, לא, זה חולצה מאוד יפה, באמת, קנייה טובה. האם מותר פה לשקר כדי לא לפגוע בה אחרי שהיא קנתה? או שאת צריכה להגיד מה שאת חושבת ולדבוק פה באמת, אין לשנות. אתן לכם דוגמה מספר 3, שיכולה להיות לה גם משמעות כלכלית. את מזכירה במשרד עורכי דין, והבוס מתדרך אותך, תשמעי, כשזילברמן מתקשר, את אומרת לו שאני לא נמצא, אני בחול, אני ירדתי מן הארץ, אני לא רוצה לדבר עם הבן אדם הזה. ובדיוק זילברמן מתקשר, והבוס יושב בשולחן ממול. מה את עושה עכשיו? אז לפעמים כשבבית מישהו מתקשר והילד מרים את הטלפון, וזה משה על הקו, ואבא אומר, תגיד לו שאני לא נמצא. ואז הילד אומר, משה, אבא אומר שהוא לא נמצא. אז כאן זה באמת לא כל כך מוצלח. אבל השאלה בתור ילד, שאבא מבקש ממך לשקר בשבילו, ואת עובדת והמשכורת שלך תלויה בעניין, את לא יכולה להגיד, תשמע, לא בא לי, אני לא מוכנה. האם מותר לשקר במקרה כזה שמישהו מבקש ממך, כשמישהו שיש לו סמכות עליך? גם הפוסקים התלבטו בדילמות מהסוג הזה. אתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, מובאת בשו"ת יביע עומר, בשו"ת באר משה, מקרה על אישה שביותה צעירה פנויה חייתה חיי אישות עם בחור אחד ונתעברה ממנו. וכשהוכר וברא, הלכה אצל רופא אחד ועשה לה הפלה מלאכותית. ואחר כך עברה משם לעיר אחרת וחזרה בתשובה שלמה בשמירת תורה ומצוות, וניסית לבחור ישיבה חרד לדבר השם, וחיו יחדיו באהבה ואחווה ושלום ורעות, ונתעברה ממנו, סליחה, וילדה לו בן זכר. יש בעברה בפוקפה כי התעברה ממישהו ועשתה הפלה, חזרה בתשובה, ובלי לספר לאף אחד על מה שהיה, מתחתנת עכשיו עם איזה אברך ירש שמיים, וברוך השם נולד להם ילד, וצריך לקיים מצוות פדיון הבן. הלכות גברין יהודאים, כי הוא לא ידע שקודם נישואיו עם אשתו נתעברה כבר מאיש אחר והפילה כשהוא קר וברא. והאישה באה אל הרב המקומי וסיפרה לו מה שהראה לה קודם נישואיה לאברך הנזכר. טוב, אז מה הבעיה? נו, שיעשו פדיון הבן, למי זה כואב? הבעיה היא שאלה של ברכה לבטלה. בפדיון הבן יש ברכה שמברכים ואומרים בה את שם השם. ואם באמת הילד הזה הוא לא הבכור שלה, הוא לא פטר רחם, אלא היה כבר ילד לפניו, רק שהבעל הנוכחי לא יודע מזה, אז נמצא שאי אפשר לברך, וזו ברכה לבטלה. האם ניתן לבעל לברך ברכה לבטלה ולא נספר לו, כדי לא לפגוע בשלום בית, או שאין לנו ברירה אלא להגיד פה את האמת, כדי להציל אותו מאבון ברכה לבטלה, שלחלק מהדעות זה איסור תורה, וגם אם יקרה משהו לניסויים שלהם, אז מה אנחנו יכולים לעשות? ושאל הרב האם חייב להודיע לבעלה כדי להציל לו מאבון ברכות לבטלה של פדיון הבן, למרות שאם יודיע לו כל הקורות לאשתו קודם נישואה ויופר שלום הבית, ועלול הדבר שתפרוץ ביניהם מריבה וקטטה ואחריתה מישורנה, שאולי יעבור לידי גירושין, או שמותר פה להעלים את העניין. אני אתן דוגמה אחרונה ולא חביבה, להמחיש את כמה שאלה אקטואלית, מקרה שקרה בימינו והגיע למכון פועה. מכון נמצא בירושלים ועוסק בנושאי פוריות ורפואה על פי ההלכה, ושם התקבל ערב אחד במכון הפקס הבא. לכבוד הרב בורשטיין, לראש המכון, שלום וברכה. כדור לכבודו אני נמצא בשלבים הראשונים של התמחותי בגניקולוגיה, ואני מאוד מתלבט מה עליי לעשות בעקבות התורנות שהייתה לי אמש. בשעות ערב המאוחרות הגיעה אישה בהיריון עם כאבים חזקים ביותר. בבדיקה פנימית שעשיתי לה לא האמנתי למראה עיניי. האישה בעקבות הפלות בעבר ובעיות שונות בצוואר הרחם הייתה זקוקה לתפירה של פתח הצוואר. האישה מטופלת באופן פרטי אצל ראש המחלקה, והוא בטעות תפר לה יחד עם פתח הצוואר גם רקמה מסוימת של הנרתיק. וזה סיבת הכאבים העזים שחשה. על מנת שיהיה בטוח שאני רואה נכון, הזמנתי רופא בכיר ותיק על מנת שיאשר את הבחנתי, גם הוא עמד תוהה מול התופעה. כרגע אני עומד בפני סיום המשמרת שלי, ואני צריך לגמור לכתוב את הדוחות של אנשים שטיפלתי בהם במהלך המשמרת שבה הייתי תורן. כמובן שטיפלנו באישה כראוי וחנאות, אך שאלת הדיווח היא הבעיה כאן. ועל כן אני שולח לך פאק זה ומצפה לתשובתך הטלפונית כרגע. אם אכתוב את האמת, אני צפוי לעתיד קשה בתחום הרפואה. בטוחני שראש המחלקה ימצא דרך או תירוץ אחר במשך הזמן לדרכי החוצה מבית החולים. רופא כזה גם אינו רצוי בבתי חולים אחרים, כיוון שאינו יודע לשתף פעולה כראוי. כיוון שדרך האמת היא דרכי, איני מרגיש כוח לכתוב דבר שקר, ואני נקלע במהלך יום אפור ורגיל לפרשת דרכים מביכה, ואני חייב את עזרתך הלכתית בנידון. אני בשעתיים הקרובות במחלקה, והטלפון שלך הוא גורלי עבורי. נתנו דוגמאות לכמה מקרים של התלבטות קורעת בין לדבוק באמת לבין שינוי, לבין שקר. והשאלה היא מה צריך לעשות. האם להגיד ששקר זה דבר שאסור לגמרי? אין מצב. בשום פנים ואופן אדם לא יכול לעבור על האיסור הזה. כשכנגד זה, אתה רואה כל מיני מקרים בתנך, לפעמים אפילו על גדולי האומה בכבודם ובעצמם, ששינו מן האמת. מי למשל, תגידו אתם. דוגמה אחת זה יעקב, שכדי להשיג את הברכה מאביו יצחק, הוא מתחזה למישהו אחר, הוא מתחפש לאחיו, הוא משקר אנוכי עשיו בחורך. אברהם אבינו, כל פעם שהגיע למקום בפלשת, במצרים, שיקר להם על שרה שהיא אחותו. המדרש מספר על אהרון שכשרצה לעשות שלום בין אנשים, היה בא לכל אחד ואומר, יריבים של שנים, והוא היה אומר, אתה יודע כמה שאני מצטער ומתחרט ורוצה להשלים איתך. הוא אומר, מתי הוא יסלח לי, מתי נוכל להשלים? אותו דבר היה אומר לשני, וכך הוא היה מפייס ביניהם, כמו שאומר המדרש. אבל למעשה אהרון שיקר, זה לא היה נכון. יותר מזה, אנחנו מוצאים אפילו עם ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, שמרשה לעצמו לשנות מן האמת. פעם אחת, אצל אברהם ושרה, כששרה צוחקת על הבשורה על הולדת יצחק ולא מאמינה, היא תולה את זה, אדוני זקן, בעלי כל כך קשיש, איך יכול להיות שלנו ילדים? כשהקדוש ברוך הוא בא לקבול אצל אברהם, הוא אומר לו, למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם הלד ואני זקנתי? כאילו היא תולה את הדבר בעצמה בזה שהיא זקנה. וגם כשהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למשוח את דוד, הוא אומר, תספר שאתה באת לעשות זבח, אל תגיד את הסיבה האמיתית. אנחנו מוצאים את אנחנו דוגמאות של הגדולים ביותר, ומעל הכל ריבונו של עולם ששינו מן האמת. אז אולי יש מקום לעשות את זה, אבל אם כן מתי? כל אחד יחליט לבד, איפה עובר הגבול? אני רוצה, בזמן הקצר שיש לנו, לנסות לקבוע כמה כללים. לנסות להוציא מתוך המקורות, להבין מתי אפשר לעשות את זה ומתי לא. מתי לדבוק באמת בכל מחיר ומתי אפשר ואולי אפילו מצווה לשקר. תסתכלו בדף המקורות שלפניכם, אתם יכולים להוריד אותו כאן מהאתר. איפה בכלל כתוב שאסור לשקר? מי אמר את זה? האיסור מופיע בתורה בשני מקומות. המקור האחד בויקרא י"ט, לא תגנובו ולא תחשו ולא תשקרו איש באמיתו. המקור השני הוא יותר מעניין, הוא מנסח את האיסור בצורה יוצאת דופן שלא נמצא כמותה בכל התורה. מדבר שקר תרחק. שימו לב, לא כתוב רק שאסור לשקר. כתוב שצריך להתרחק מזה. איפה עוד בתורה יש דבר כזה? כתוב שאסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור לנעוף. לא כתוב שצריך להתרחק מגניבה, להתרחק מרצח. מה מיוחד בשקר שדווקא כאן אומרים, לא רק אל תשקר, גם תתרחק מזה. אז אפשר להציע שני דברים. האחד, זה ששקר זה אבון שקל מאוד לבצע אותו. כי איך עושים אותו? בדיבור. מילים לא עולות כסף, בקלי קלות אנחנו זורקים אותה מהפה שלנו. ובגלל שכל כך קל לעשות את זה, אין עקבות, לא יתפסו אותך, זה מאוד מפתה. לכן צריך להזהיר, לא רק לא לשקר, אלא להתרחק מזה. דבר שני, שקר זה דבר מאוד שימושי, ואחת התכונות שלו זה שהוא גורר. מי ששיקר פעם אחת, בקלות הוא ניגר לשקר עוד פעם, לפעמים כדי להגן ולחפות על השקר הראשון, והיה צריך שקר שלישי לחפות על השני, ורביעי על השלישי, וזה לא נגמר. מתחילה מסכת של שקרים שמקיפה ואופפת את האדם. שמעתי על איזשהו סרט שמתאר עורך דין, שבכל מצב בחיים שבו הוא הסתבך, שנתקל באיזה קושי שרצה להשיג משהו, הוא שיקר בלי חשבון. בבית המשפט לטובת הלקוחות שלו, כשהוא איחר לפגישה בעבודה עם הבן שלו, לשוטרים, חברים, שכנים, הוא נחלץ מכל הבעיות, מכל התסבוכים, השיג את מה שהוא רצה, ובאמת הוא הצליח בחיים בעזרת שקרים. כל הזמן שקרים. דבר אחד, כשהוא איחר והחמיץ את מסיבת יום ההולדת של הבן הקטן שלו, שוב בגלל איזה שהוא מעשה חסר החיות שהוא עשה. הבן שלו אמר, אבא, למה לא באת ליום הולדת שלי? וכמו תמיד, אז הוא שיקר ואמר, היה ככה, והיה ככה, והיה פה, והיה שם, והמעלית, והזה, והשם. ואז הבן שלו אמר, אבא, די! כל החיים שלך אתה משקר, כל הזמן אתה משקר לי. מתי פעם אחת תגיד את האמת? יום אחד בחיים שלך אתה תהיה מסוגל לא לשקר. ואז קרה איזשהו פלא. ולמחרת בבוקר, כשאותו עורך דין קם, הוא גילה שהוא לא מסוגל לשקר. הוא מסוגל להגיד רק את האמת בדיוק. והוא התחיל את היום הזה, בבית המשפט, בעבודה, חברים, פתאום הוא גילה איך כל העולם שלו קורס כמו מגדל קלפים לנגד עיניו. ברגע שהוא איבד את הכלי הזה של השקר, הוא גילה שהוא לא מסוגל לתפקד רגע אחד בלי זה. כי כמו שאמרנו, זה דבר מדבק. וברגע שבן אדם מתרגל להשתמש בזה, זה לא נפסק ולא נגמר. ולכן התורה מזהירה, לא רק אל תשקר, תתרחק מזה. כי אם אתה רק תתקרב, אתה לא תצא מזה. ובהרבה מקורות אנחנו רואים עד כמה השקר הוא דבר נורא, והאמת היא דבר חשוב. האמת היא אחד מהעמודים שהעולם עומד עליהם, כמו שכתוב במסכת אבות. אמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת. ואחרי ככלות הכל, יש פעמים שאפשר לשנות מן האמת. מקור הראשון שמלמד אותנו מתי, זו הגמרא במסכת כתובות דף ט"ז עמוד ב', מופיע בדף שלפניכם. אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הכלה? מה פשר השאלה? אין הכוונה אם רוקדים דיסקו או ג'אז, אלא אומר שם רש"י, מה אומרים לפניה? הגעת לחתונה, אכלת טוב, נהנית מהמוזיקה? גש לחתן, תגיד לו איזה מילה טובה, תפרגן, תהיה נחמד, תגיד לו איזה מילה טובה על הכלה. אבל מה תגיד לו? זו השאלה. אומרים בית שמאי קלה כמו שהיא. כמו שהיא, כמו שהיא נראית, זה מה שאתה תגיד לו. אל תשקר, אל תשנה, אל תיפה את המציאות, תגיד לו בדיוק מה שאתה רואה. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה. לא משנה שהיא פוזלת וגיבנת וצולעת, תגיד לה איזה קלה נאה וחסודה. פס, איזה יופי, זכית אחי אשריך. אמרו לה, אין בית שמאי, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אמרים לה, קלה נאה וחסודה, והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. איך, איך? צולעת וחיגרת ונחה ונראית גועל נפש? אתה יכול להגיד לה, איזה יופי, מה עם מדבר שקר תרחק? אמרו להם בית הלל, לדבריכם, מי שלקח מכחרה מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? והוא אומר, ישבחנו בעיניו. בן אדם שקנה מכח בשוק, ובא אליך ואומר, תגיד, מה נתחל מה שקניתי? כמובן שאתה תשבח, אתה לא תגנה אותו. אז גם בנם שהתחתן, תשבח את המקח שהוא עשה. אבל מה שלא מובן פה זה איפה בית הלל עונים על הטענה החזקה של בית שמי. כתוב מדבר שקר תרחק. כתוב, כתוב. איך אתם יכולים להגיד דבר שהוא לא היה? גם על מי שמביא מקח מן השוק, איך אני יכול לשקר? איך אני יכול להגיד שזה יפה, אם אני חושב שזה לא יפה? איך אפשר להגיד שזה משתלם, אם אני חושב שזה בזבוז של כסף ועבדו עליו? הגמרא מסיימת את הדברים שלה באומרה, הלכה כמובן כבית הלל, מכאן אמרו רחמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה בא להגיד? מה זה קשור לכל מה שאמרנו עד עכשיו? העניין הוא כזה, יש דברים בעולם שהם שחור או לבן. האם עכשיו יום או לילה? האם עכשיו יום שלישי או יום שבת? יש דברים שאי אפשר לחתוך אותם ככה חד משמעי, א' או ב'. יש דברים שהם משתנים, שהם תלויים מאוד בנקודת המבט של המתבונן. דברים סובייקטיביים. למשל, אחד מהדברים זה עניין של מראה חיצוני. ויש להניח שבחור שמתחתן עם בחורה, זה בגלל שהיא מוצאת חן בעיניו, היא נאה בעיניו. אז כשאתה בא לחתונה, אז אתה יכול להגיד שזאת קלה נאה, כי בעיני החתן היא ודאי נאה. בעיניך היא לא נאה? בסדר. אז אתה אל תתחתן איתה. אבל למה אתה צריך להגיד את מה שאתה חושב? מה זה חשוב באמת? היופי שלה חשוב לא כי הוא בעלה, אז תגיד, בעיניו היא נאה, שים על זה את החותמת שלך, אכן. בן אדם שקנה מקרחה מן השוק, וזה לא במצב שהוא כבר יכול להחזיר אותו למוכר ולשנות את הכסף הוא נתן, זהו. למה לדכא אותו ולגרום לו לתסכול שזאת הייתה קנייה גרועה? כי אתה היית מוצא משהו יותר זול במקום אחר. הוא קנה כי זה מוצא חן בעיניו. שווה לו לשלם על זה, לשים סכום כזה על התמונה הזאת גם אם בעיניך זה לא משהו? זה יפה בעיניו? אז תגיד לו, יפה מאוד. אחי, שיחקת אותה, היה לך קנייה יפה לבית, תמונה. אז למה מספר אחד למדנו שיש דברים שהם סובייקטיביים, ושם להגיד את הדברים מנקודת המבט של השני זה לא נקרא לשקר. אני פשוט אומר איך הדברים נראים בעיניו. זה לא נקרא שאני משנה מן האמת, כי אפילו האמת פה היא סובייקטיבית. כלל מספר 2, אנחנו לומדים אותו מהגמרא במסכת יבמות בדף שלפניכם. אמר רבי הילה משום רבי אלעזר, מותר לו לאדם לשנות, מתי? מפני השלום. שנאמר, אביך ציווה לפני מותו, כל תאמרו ליוסף אנא סנה. ומה מדובר? אחרי שיעקב אבינו נפטר, באים אחרי יוסף ואומרים לו, אבא ציווה, שלמרות שאנחנו לא היינו בסדר, ואנחנו מכרנו אותך ולא היינו עוגנים, תחוס עלינו, אל תפגע בנו, למענו תרחם. האם זה מה שיעקב אמר? לא. יעקב בכלל לא ידע, הוא לא חשד שיוסף יפגע בהם. יש האומרים שהוא לא ידע מעולם מה היה הסיבה שיוסף נעלם, אבל זה כבר נושא לשיעור, נדבר עליו בפעם אחרת. האחים שיקרו, אמרו ליוסף משהו שלא היה, כי הם חששו ולא מצינו שההקפדה או זה עונש על מה שהם עשו. מפני השלום, וכאן זה במובן של פיקוח נפש, מותר לשנות. רבי נתן אומר מצווה שנאמר ואומר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, כששמואל הולך למשוח את דוד השם מצווה אותו לשקר ולספר סיפור שלא היה, סיפור שלא זאת הסיבה האמיתית שהוא הולך לשם לסבוח שם זבח, תגיד לכולם בשביל זה באתי, מפני השלום, כדי שלא תיפגע. במקרה השלישי דבר רבי ישמעאל תנא גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, לא בני אדם, ריבונו של עולם שחותמו אמת בכבודו ובעצמו הוא שינה. אם עיקר הכתיבה אדוני זקן, ולבסוף כתיבה אני זקנתי. כמו שהסברנו קודם, שרה אמרה שאברהם זקן, וכשהקדוש ברוך הוא ציטט אותה, הוא תלה את זה בה ולא בו, באברהם, כדי לשמור על שלום בית. אז מה העיקרון שאנחנו רואים פה? נכון, אמת זה דבר חשוב, אבל יש בעולם ערכים נוספים, שלפעמים האמת מתנגשת איתם. זה יכול להיות ערך החיים, כמו המקרים של פיקוח נפש, זה יכול להיות שלום בית, זה יכול להיות, כמו שגמרא אומרת במסכת בבא מציאה דף כ"ג עמוד ב' שבדף שלפניכם, אמר רבי יהודה בר שמואל, אמר שמואל, בהנת לתמי להבידי רבנן דמשאיו במילאיו. יש דם שלושה דברים שבהם תלמידי חכמים מקפידים לשנות בדבריהם. במסכת, בפוריה ובאושפיזה. מה זה מסכת? עניינים שקשורים לענבה וגאווה. מישהו שואל אותך, תגיד, זה נכון מה שאומרים שלמדת את כל השעס ואתה יודע, מסכת הזאת, מסכת הזאת, תגיד לא. אבל הרי למדת? בסדר, אתה לא צריך להפגין את כל ידיעותיך לעיני כל. אומרים שם התוספות שכמובן אם מישהו בא לשאול אותך שאלה מה הדין במקרה זה או אחר, בוודאי שתענה לו, כאן זה לא הזמן להפגין ענווה. אבל סתם שאלות שהמטרה, אתה יודע, אתה לא יודע? אני לא יודע. הדבר שני זה בפוריה, מחלוקת שאמרה שהיא ותוספות מה בדיוק הכוונה, בגדול פוריה התרגום המילואי שלה זה מיטה, והכוונה לעניינים של צניעות. לפעמים מסיבות של צניעות ראוי לשנות מן האמת ולהגיד דברים אחרת. והדבר האחרון זה אושפיזה, מלשון אושפיזין, אורחים. ומסברים שם המפרשים, אם אתה יודע על מישהו שהוא מערך למופת, תיזהר מלעשות לו פרסומת. להגיד, תשמע, כשאתה מגיע לאשקלון, תיכנס לבית של דוד, חופשי, מתי שאתה רוצה, תפתח את המקרר, הכל, תרגיש כמו בבית. כי לך תדע, מי שומע את זה? לאן זה יתגלגל? מי ייכנס? יש גם אנשים לא מהוגנים בעולם. תיזהר כשאתה אומר עליו כל מיני דברים אמיתיים, לפעמים עדיף לא להגיד את האמת לגבי זה, כדי שהוא לא ייפגע. אז מה למדנו כאן? שלפעמים, כשהאמת מתנגשת בערכים אחרים, יכול להיות שהיא תידחה מפניהם, וכדי שלא תיפגע הצניעות, השלום, הממון של האדם האחר, יש עניין, לפעמים אפילו מצווה, לשנות. מקרה שלישי שמותר לשקר, אפשר ללמוד מהגמרא מסכת בבא בתרא דף כ"ג עמוד א', שבדף שלפניכם. והגד יעקב לרחל כי אחי אבי הוא וכי בן רבקה הוא. כשיעקב פוגש את רחל אז הוא אומר לה, אני אחי אביך ואני בן רבקה. שואלת הגמרא, והלא בן אחות אבי הוא. החצי הראשון של הדברים שהוא אמר לה פשוט לא נכון. הוא לא אחי אבי, יעקב הוא לא אח של לבן, נכון? יעקב הוא, אח, הוא, הוא הבן של רבקה, שהיא האחות של לבן. הוא אחיין של לבן. למה הוא אומר שהוא אחיו? אומרת הגמרא, היה פה איזה שיח נסתר בין יעקב לרחל. אלא אמר לה, מין סבת לי. יעקב מציע לרחל נישואים ואומר לה, תתחתני איתי. אמרה לאין, מיואב הרמאה הוא ולא יחת לי. אני בשמחה אתחתן איתך, אבל זה לא ילך, כי אבא שלי רמאי, והוא לא יאפשר לזה לקרות. אמר לה, מה רמאותי, מה הוא יעשה? אמרה לה, אית לי יחתה דקשיש המיני ולא מין סבה לי מכמה. יש לי אחות מבוגרת ממני, והוא לא ייתן לי להתחתן לפניה. וכדי שזה לא יקרה, הוא ירמה אותך, והוא יעשה תרגילים, ולכן זה לא הולך, אנחנו לא נצליח להתחתן בסוף. אי אפשר על אבא שלי. אמר לה, יעקב, אחי ואני ברמאות. אל תדאגי רחל, אני, אם הוא יבוא לרמות אותי, אני אחיו ברמאות ואני ארמה בחזרה כדי שהוא לא יצליח לרמות אותי. אולי בגלל זה הוא נתן לה את הסימנים כדי למנוע את אותה רמאות, אבל האמת שכתוב פה יותר מזה, אחיו אני ברמאות ואני גם ארמה אם צריך כדי להגן על עצמי. אבל שואלת על זה הגמרא, מה, משאר אלו לצדוקי לסגוי ברמאותה, מה אפשר? צדיקים מותר להם לרמות? איך יעקב אומר דבר כזה? אומרת הגמרא, אין, כן, אם נברתי תבר ומקש לי תפל. וכאן אנחנו לומדים את העיקרון השלישי, אם מישהו בא לרמות אותך, אם אתה רואה שבן אדם נוחל ומנסה לעבוד עליך, לגנוב לך, לטייח, לשקר, מותר לך להגן על עצמך בדרכים של רמאות נגדית. זה לא שאתה עכשיו תרמה ותגנוב ממנו כסף שלא מגיע לך. אבל להגן על עצמך מותר לך לרמות בחזרה כדי שהוא לא יעשוק אותך. אז עד כאן למדנו שלושה עקרונות מתי מותר לשנות ולשקר. אבל יש עיקרון נוסף מאוד חשוב שלומדים מהסיפור המפורסם של מכירת הבכורה. וראשית כף זין, כשיצחק רוצה לברך את בנה ושולח את עשיו אל השדה להביא לו ציד, רבקה מהר מתערבת ושולחת את יעקב להתחפש לעשיו ולקחת את הברכה. יעקב נכנס פנימה ויבוא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו אנוכי עשיו בכורך. עשיתי כאשר דיברת אליי קום נשבה ואוכלה מצידי בעבור תברכני נפשך. והמילים האלה אנוכי עשיו בכורך מאוד מאוד קשות. אומר שאמרה שלי דבר מדהים. אנוכי המביא לך, ועשיו הוא בחורך. אתה רואה את הדברים האלה, אתה אומר לעצמך, אני לא מבין, מה רע שרוצה להגיד? שעכשיו זה בסדר? עכשיו זה לא נקרא לשקר? האירועים פה של יעקב אשתה מפריע, הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא מרגיש שזה לא אגון וזה רמאות. הוא אנוס ללכת כי אמא שלו אומרת. מה זה פותר שהוא יגיד, אנוכי, והוא התכוון, אני באמת יעקב, אבל עשיו הוא הבחור שלך. איפה שמענו בחיים שככה עושים דברים? והאבן עזרא שם על המקום שואל את זה, המפרש, אנוכי מה שאנוכי, אבל עשיו הוא בכורך, אינו פשט ולא עצה מחוכמת דיבור. אם שאל אדם הבאתי את חברו, אתה הוא חברי שהלוויתי לך, כך וכך ואמר אני, לא יוכל לומר, מחשבתי הייתה שאני חברו ולא יותר. אתה לא יכול להגיד, אני אמרתי, אבל אני התכוונתי שאני רק החבר שלו, אבל לא שאני חייב לו כסף. איך אומרים אצלנו, הכירי את הכוונות, תשמור לתפילה. כשאתה אומר משהו, מה שכתוב שם, מה שמונח, זה מה שאתה מתכוון. אתה לא יכול להגיד, אני התכוונתי. אז מה, אז אפשר עכשיו לשקר, להגיד דברים לא אמיתיים, ואחרי זה ספר לו, אני התכוונתי שככה וככה? זה מה שרשי בא להגיד לנו? לא. רש"י בא להגיד פה משהו אחר. ובל נשכח דבר אחד. מה שיעקב עשה, האם זאת הייתה רמאות באמת? לא. הרי אנחנו זוכרים מה קרה בתחילת אותה פרשה. עשיו בדעה צלולה, בכסף מלא, תמורת נזיד עדשים, מוכר ליעקב אבינו את הבכורה, ויבז עשיו את הבכורה. מוכר ליעקב, למה זה לי בכורה? כך, אני לא רוצה את זה. ויעקב נותן לו את התמורה, והעסקה נגמרת ונחתמת. באמת מי שמגיע לו לזכות בברכת הבכורה, זה מי שעכשיו מרוחז בה, שזה יעקב. לשיצחק לא יודע מה העניין. ויצחק הולך בככה של עשיו שמרמה אותו ומספר לו ומציג את עצמו כצדיק. וכאן בעצם מה שיעקב עושה זה לעשות את הדבר הכי הוגן שבעולם. ללכת ולקבל את הברכה שמגיעה לו בדין. אלא מה? כשהוא בא לעשות את זה מפריע לו שהדברים לא נעשים בצורה הכי קשרה והכי ראויה כמו שהוא היה רוצה. אבל אין ברירה. זה המצב ואלו הנסיבות. אז יעקב משתדל אפילו במילים שלו להגיד משהו דו משמעי כדי להקטין את העוצמה של השקר. עכשיו, אני אחדל את הדברים. זה לא שמתי שבא לך אתה יכול לשקר, אלא רק תנסח את הדברים בצורה דו משמעית, ואז זה בסדר, ותגיד לו, אני התכוונתי למשהו אמיתי. לא. אבל כשיש דבר שמוצדק לעשות אותו, כשזה מן הראוי וזה אמיתי וזה נכון, ואין ברירה אלא לעשות את זה בצורה של אמירת דבר לא נכון, עדיף כדי לא לפגוע במידת האמת שבנפש שלנו, כדי קצת להקהות את זה, אז להגיד משהו דו משמעי שקצת יקטין את העוצמה של השקר, שלפחות אנחנו מבפנים לא נתרגל לשקר. ורואים את אותו דבר בגמרא מסכת עבודה זרה, יש שם סיפור יפה על רבי יוחנן. חש בצפדינה, זה חולי השיניים, הייתה מחלה קשה וקטלנית בימים ההם. אז היה לגבי הדעים מטרוניתה, עבדה חמשה ומעל הישבתה. יכינה לו תרופה, כנראה הייתה מומחית ברפואה, תרופה ליום חמישי ויום שישי. אמר לה למחר מאי, אבל שבת אני גם אצטרך תרופה ולא יהיה לי. אמרה לה, היא לא צריכה, את לשבת אני לא צריך התרופה שלי, עד אז תהיה בריא. אמר לה, היא צריכה נמי, טוב, ואם אני לא אברי, מה אני אעשה? שבת, אני לא יכול לבוא אלייך, אנחנו יהודים לא נוסעים בשבת. אז אמר לו, טוב, אז מה אתה רוצה? אז הוא אמר, אני צריך, תגלי לי את המרשם. איך מכינים את התרופה הזאת רק בשבילי? אני עושה, שיהיה לי לשבת אם אני אצטרך. אמרה, השתבה לי דלא מגלי, תשבה לי שאתה לא מגלה לאף אחד את המרשם. השתבה לה, לאלהי ישראל לא מגלינה. גילתה לו. למחר נפג דרשה בפרקה. איך שרבי יוחנן יוצא משם, נאמר בשפתנו, מכנס מסיבת עיתונאים, אומר לכולם, גבירותיי ורבותיי, אותה מחלה נוראית שרבים סובלים ממנה ומתים, זו התרופה, כך אפשר לנצל, תעשו א' ב' ג'. שואלת הגמרא, והאיש תבא לה, הרי הוא נשבע לה שהוא לא יגלה, איך הוא עשה את זה? עונה הגמרא, לאלאה דישראל לה מגלינה, אבל למי ישראל מגלינה. הוא התכוון כשהוא אמר, לאלוהי ישראל אני לא אגלה, אבל לעמו אני אגלה. אומרת הגמרא, והיקה חילול השם. הרי יש פה חילול השם שהיא חשבה שהוא הבטיח לה, והוא התכוון שהוא לא מגלה לאף אחד, אפילו לאלוקים. והנה הוא שיקר, ויש בזה חילול השם. אומרת הגמרא, דגלי לה מעיקרה. כלומר, איך שהיא סיימה להגיד לו את המרשם, אז הוא אמר לה, תשמעי, מה שאמרתי לך, התכוונתי כך וכך, ותדעי שאני הולך לגלות את זה לכולם. בסיפור הזה בעצם אנחנו רואים את העיקרון שלימד אותנו קודם רש"י. מה היה הדרך של רבי יוחנן לעשות את התרגיל והשקר הזה? כנראה שהמציאות הזו הייתה שאותה מחלה קטלנית צפדינה שמתו ממנה אנשים, ואותה אישה החזיקה בידה את המרשם, ידעה את התרופה, אבל למה היא לא גילתה את זה לכולם? בגלל בצע כסף. היא רצה שכל אחד שבא ישלם לה כדי שהיא תרפא אותו, היא תכינו את התרופה. היו רבים שלא יכולים לעמוד בזה ופשוט מתו, אבל אז זה לא היה אכפת. רבי יוחנן עשה מה שעשה כדי לקחת ממנה את אותו מרשם ולהציל את כל האנשים. היה ממש יותר של פיקוח נפש בשביל זה. לצורך העניין היה מותר גם לשנות מן האמת. רבי יוחנן השתדל במה שהוא עשה שלא היה שקר גמור. הוא היה יכול לשקר במצח נחושה. אבל להגיד משהו שפחות יהיה אפשר להסביר את זה, שאין כאן ביטול גמור של האמת, כדי שפחות מבחינתו לא יהיה פה פגיעה אנושה במידת האמת שבנפש. למדנו ביחד כמה כללים, מתי אפשר לשנות מן האמת ולשקר, למרות שהאמת זה דבר כל כך חשוב והעולם בנוי עליו, כמו שדיברנו בהתחלה. אבל מה שאמרתי לכם בשיעור הזה, זה חומר נפץ מסוכן. כי הדברים פה מאוד מאוד עדינים. ואנשים יכולים להשתמש בכללים שאמרנו עכשיו, לקחת את זה למקומות בעייתיים. בפרט כשמדובר בילדים, שלא אתם יודעים לעשות את ההבחנות. ושם זה יכול להיות מאוד מסוכן. הגמרא מספרת לנו, תראו בדף שלפניכם, מעשה מיבמות, דף סמך ג', רב הייתה מצערת אותו אשתו. אולי יש כמה שזה מנחם אותם, אפילו רב גדול המוראי בבל, עלו בעיות עם אשתו בבית. כשהיה אומר לה, עשי לי עדשים, עשתה לו קטניות. קטניות עשתה לו עדשים. כל דבר שהוא ביקש שיתכין לו, היא בדווקא עשתה לו משהו אחר. כשגדל חי הבנו הפך לה. כשחי הבנו גדל, וככה הבין מה הולך פה בין אבא לאמא, הוא הפך. מה הוא עשה? כשאבא אמר, תעשי לי קטניות, אז חי אמר לאמא, תעשי לו עדשים, אז הסבן היא עשתה לו קטניות, שזה בדיוק מה שהוא רצה. תמיד הוא הפך, וכך הפוך על הפוך, יצא ישר. אמר לו, השתפרה עמך. רב אמר, תשמע, אמא שלך, ברוך השם, השתפרה. כל מה שאני מבקש היא עושה, איזה אישה נפלאה. אמר לו, ציננת התלהבותו, השמחה קצת מוקדמת, אני הוא שהפכתי לה. לא, אני זה שהופך לה, ולכן קורה מה שקורה. אמר לו, אתה לא תעשה כך. שנאמר לו, לימדו לשונה מדבר שקר וגומר. אומר לו, תשמע, אני עשיתי ככה, אבל אתה אל תעשה, סליחה, אתה לא תעשה כך, ודייק בדבריי, אומר כאן המרשה, אתה לא תעשה ככה. אני, לי היה מותר לעשות דבר כזה, להפוך את מה שאני רוצה, כדי שהיא תעשה הפוך ויצא מה שאני באמת רוצה. אבל אתה לא תעשה ככה. למה? כי אתה צעיר, ואתה ילד, ובקלות אתה תתרגל לשיטה הזאת שהופכים ומשנים ומרמים, וזה ייגמר לא טוב. לימדו לשונה מדבר שקר, כל כך קל להתרגל לשקר, כמו שדיברנו קודם, ולכן אתה אל תעשה את זה. כלומר, צריך זהירות עצומה כשמדובר בילדים, הפיתוי פה גדול, ההגדרות קצת עמומות. מה זה הגבול של לשנות מפני השלום? הילד יכול להגיד, כדי שיהיה שלום בית, אבא ואמא לא יצחקו עליי, אז אני לא אגיד להם שזה אני ששברתי את האגרטל כי שיחקתי עם כדור בסלון. ואני לא אגיד להם שאני איחרתי בגלל שסתם שיחקנו כדורגל עד מאוחר, ולא בגלל שככה וככה. וכשבבית ספר, הרם שלו ישאל אותו, תגיד, היית בשיעור אתמול? והוא יגיד, בטח הייתי. והוא התכוון לעצמו, בטח הייתי, על חוף הים עם החבר'ה. כן, הוא אומר דבר אחד, מתכוון דבר אחר, כמו שאמרנו קודם. זה קטלני מאוד. לכן, מצד אחד צריך דבקות עצומה באמת ולשנן ולהפנים לעצמנו, שזה יסודו של עולם. מזה צריך להתחיל ולעשות את המקסימום כדי להידבק באמת. לפעמים יש מקרים שמותר לשקר. למשל, כשהאמת היא מתנגשת בערכים אחרים כמו השלום, כמו שלום בית, לפעמים מסיבה חינוכית. סיפרנו את הסיפור על אותו מדריך שהמציא סיפור שלא היה כדי להעביר מסר לחניכים שלו. אנחנו רואים גם בנביאים דבר דומה על נתן הנביא שבא ומספר לדוד סיפור שלא היה על כבשת הרש. יש דוגמאות נוספות, הנביא שבא לאחאב, כדי שהוא זה שיחרוץ בעצמו את גורלו. מותר לפעמים מסיבה חינוכית לספר סיפור דמיוני, סיפור שלא היה כדי להעביר מסר. אמנם, הדגשה חשובה, צריך שזה לא היה הכלי המרכזי שאיתו אנחנו מחנכים. אם בן אדם תמיד אומר את האמת ודבק בה ואומר דברים מבוססים, ומדי פעם הוא מספר לסיפור שלא היה ניחא. אבל צריך להיזהר לא להתפתות להפוך את זה לשיטה המרכזית שלנו לחנך ולספר סיפורים מאוד יפים שלא היו, כי אז אנחנו מרגילים את התלמידים, את הילדים, שלשקר זה דבר שימושי ונוח. כדי לא לפגוע במישהו, לפעמים יהיה מותר לשנות מן האמת, לא לפגוע בממון שלו, כמו שראינו, לשנות מפני אושפיזה. יש דברים שתלויים בנקודת המבט, דברים סובייקטיביים, כמו עניינים של מראה חיצוני, עניינים של טעם, שבזה שאנחנו רואים את הדברים מנקודת המבט של השואל, אנחנו לא משקרים. זה לא עניינים של שחור ולבן, ובהחלט מותר לעשות את זה. אני חייב לכם תשובה לגבי שתי הדילמות מהפוסקים שהבאנו בהתחלה. האחת, לגבי אותה אישה שהרתה בעברה הרחוק והפילה, ועכשיו הגיע הזמן לעשות פדיון הבן שלה בין החדש לאביב ירא השמיים, והשאלה אם לגלות לו את זה, ויש חשש שיפגע פה שלום הבית, ולתת לו לברך ברכה לבטלה. שני הפוסקים שהובאה השאלה בפניהם הגיעו לאותה מסקנה, לא לספר לבעל אף מילה. וגם אם הוא יברך ברכה לבטלה, למדנו בפרשת סוטה שכדי להטיל שלום בין איש לאשתו, שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה ימחה על המים, ולכן הוא הדין יהיה גם כאן. אפילו ימחה שמו של הקדוש ברוך הוא, יישא את שם השם לשווא, ולא יארס שלום בית של משפחה בישראל. לגבי אותו רופא גניקולוג שהיה בהתמחות וגילה את הטעות שעשה ראש המחלקה, השאלה הובאה על שולחנם של כמה מגדולי הפוסקים, ומה שהם אמרו זה ש... זה ש... תלוי במציאות. אם יש חשש לפגיעה ממשית בבריאותה ובעתידה של אותה אישה, אם לא יתגלה האמת, אז אין ברירה וחייבים לספר כדי לשמור על שלומה ועל בריאותה. אבל אם מדובר בסך הכל בעניין של תביעה ממונית, כלומר שאם היא תדע היא תוכל לתבוע את, את אותו רופא פיצויים, על דבר כזה בן אדם לא מחויב להפסיד את הממון שלו ולהביא לפיתוריו, אם הוא יסתבך עם אותו ראש מחלקה, כדי להציל ממון שמישהו אחר יכול לתבוע. בזה העניין תלוי האם יהיה מותר כאן לשנות מן האמת או לא. אז אני רוצה לאחל לנו שנזכה לדבוק באמת חותמו של הקדוש ברוך הוא בכל ליבנו ומעודנו, ויחד עם זה במקומות שצריך ואפילו מצווה, שנדע גם לשנות מן האמת לשם שמיים, למטרה הנכונה, להתפלל שזה לא יפגע באמת שיש בתוכנו. תודה רבה על ההקשבה, ברכת השם עליכם, שלום שלום.